רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
התרגלתם לכך שמחירי הדיור בישראל רק עולים, נכון? אז זהו, שלא בהכרח. מסתבר שמשקיעים שרכשו דירות להשקעה גם הפסידו על הדירות הללו. היום בעושים נדלן, אנחנו מדברים עם דרור מרמור, שהוא עורך האתר מרכז הנדלן ופרשן הנדלן בעיתון מקור ראשון. בהמשך אנחנו נהיה עם הפינה נקודה על המפה, והפעם בשכונת שחמון באילת.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום דרור מרמור.
שלום חגי.
תשמע, התרגלנו שמחירי הנדלן כל הזמן רק עולים, שזה one way ticket, שמחירים בנדלן בישראל רק כל הזמן עולים, והנה נתונים שהתפרסמו לפני מספר ימים, פתאום ככה שוברים לנו את המיתוס הזה. בוא תסביר לנו קצת על זה.
קודם כל זה שמחירי הדירות פה בעשור האחרון, וכמעט בכלל, אתה יודע, כשמסתכלים על המגמה הם רק עולים, זה באמת נכון. אתה יודע, בעשור האחרון המחירים עלו ביותר מפי שניים, רק מאז שנכנס כחלון לתפקידו, אתה יודע, עם כל ההבטחות הגדולות, מחירי הדירות לפי הלמ"ס עלו ב-15%. אבל מה לעשות שנדלן זה לא מקשה אחת, ואף פעם דירה אחת לא דומה לדירה שנייה, ועיר אחת לא דומה לעיר שנייה. מה שבעצם באוצר מגלים לנו, ושברבעון השני של 2019, 8% מהדירות שהמשקיעים מכרו, הם מכרו אותם בהפסד הון ריאלי. כלומר, אגב, במספרים, מכרו ברבעון השני 5,300 דירות על ידי משקיעים, כלומר, אנשים שמחזיקים יותר מדירה אחת, 8% מתוכם, משהו כמו 400 איש, מכרו בהפסד הון ריאלי. כלומר, הם בודקים בכמה הם קנו ובכמה הם מכרו, ומצמידים למדד ומנקים את כל ההוצאות שהיו להם, מסתדר שהם הפסידו על הדירה. צריך להתרגל, בסוף לכל עסקה שאנחנו עושים יש גם סיכון, והנה 8% מהאנשים כנראה מכרו בפחות ממה שהם ציפו.
כן, אז בוא, אני אחזור רק על ההגדרה שאמרת, כי חשובה פה, מגדירים את האנשים האלה משקיעים, כי הם מחזיקים יותר מדירה אחת, זאת אומרת הם קנו מן הסתם את הדירה הזאת להשקעה, ו8% מהם בעצם הפסידו ברגע שקנו דירה להשקעה, חשבו שאולי יעשו כסף מהדירה הזאת, גם מהצועה אבל גם מעליית הערך. מסתבר שעליית הערך לא בדיוק קרתה, ואת 8% מהדירות שנמכרו על ידי משקיעים ברבעון השני בעצם גרמו להם הפסדים. אבל אם אני מבין נכון, יש כאן יותר מהנתון הזה לכשעצמו, הוא כמובן מעניין, אבל אולי היותר מעניין זה ש בדירות שנרכשו להשקעה על ידי משקיעים משנת 2016 ונמכרו עכשיו, אז חצי מהדירות האלה נמכרו בהפסד, שזה כבר קצת יותר דרמטי.
נכון, בהפסד הון ריאלי, אבל בואו נזכיר כמה דברים. א', אנחנו מדברים כל הזמן באמת על הפסד ריאלי, ולמה זה חשוב? כי בואו נזכור שכל מי שמוכר דירה להשקעה, יש לו אינטרס עליון, אינטרס מאוד מאוד גדול, למכור את הדירה שלו בהפסד. כי על כל שקל רווח שהוא עושה, ודאי אם הוא מוכר מאז 2014, 25% הולכים כמעט שבח למדינה. כלומר, לי יש אינטרס לשכנע את רשות המיסים, שאומנם קניתי ב-X ומכרתי ב-X פלוס, אבל תדעו לכם שבעצם על הנייר אני לא מורווח ריאלית, ולכן יש לי אינטרס לדחוף פנימה כמה שיותר הוצאות. עוד בהם עשיתי מטבח חדש, ואם שילמתי שכר פתיחת עורך דין ומתווך וכו' וכו', ובאוצר עצמם אומרים שרק רבע מהאנשים שהפסידו ריאלית גם הפסידו נומינלית. כלומר, באמת קנו ב-X ומכרו בפחות מ-X, וגם הם, אני אגיד במאמר מוזכר, איך תדע, אתה יודע, יש אנשים שמוכרים לילד שלהם ולדוד שלהם ולחבר שלהם, ושווה להם לפעמים להפסיד או לא להרוויח על הנייר, אז צריכים לקחת את זה בערבון מוגבל, וגם במספרים, 5,300 דירות, זה כל מה שמכרו משקיעים ברבעון השני, אמרנו 400 מתוכם הפסידו ריאלית, 100 מתוכם הפסידו נומינלית, כלומר רק רבע מאותם 8%, אז המספרים עדיין קטנים, ושוב, אכן הפסידו ריאלית, אבל בוא ניקח את זה בערבון מוגבל, גם באמת הם דחפו פנימה כל מה שהם יכולים,
מבחינת ההוצאות, כן.
כן.
כן. תגיד, יש לך קצת דוגמאות, אנחנו מדברים קצת נתונים סטטיסטיים וכל זה, אז יש לך אולי קצת דוגמאות של נכסים ככה ש...
שיכולים לסבור? אז יש דוגמאות, נכון. כן. רשות המסים רצויים, ובוא נזכור, רשות המסים שייכת למשרד האוצר, יש להם אינטרס עליון לשכנע את כולנו שמחירי הדירות ירדו, ועוד לפני זה, אגב, בוא נזכיר מה שציינת קודם, לא היו רווחי הון ריאלי לאותם 8% מהאנשים, אבל חלק גדול מהמשקיעים שקונים דירה, קונים אותה בשביל הדיבידנד, בשביל תשואה שוטפת מסחירות. פה אף אחד לא אומר שאתה יודע שהיא נפגעה, וכשהריבית בחוץ היא אפסית, למי ששם כסף בבנק, לקנות היום דירה להשקעה ונותן ככל שנה 3-4%, יכול להיות שגם בלי רווח הון ריאלי זה לא רע בכלל. אבל בוא נעבור לדוגמאות. אז אתה יודע, אני אלך לדוגמה אולי מאוד קיצונית, שתראה לנו מה ההבדל בין ריאלי לנומינלי. בתל גנים ברמת גן, למשל, מישהו קנה ב-98, לפני יותר מ-20 שנה, דירה, מי שמכיר תל גנים, זו שכונה מאוד יוקרתית ברמת גן, קנה ב-2.8 מיליון שקל דירה בבניין, מכר אותה בשנה האחרונה כמעט ב-3 מיליון שקלים, על פניו היה צריך להיווצר לו רווח, יודע, אולי הוא חושב שיש לו רווח של 200 אלף שקל, אבל הוא ידע לשלוף לרשות המסים, קודם כל הוצאות שהיו לו במהלך אותם 20 שנה על הדירה, שיפוצים, השבחה, אנחנו מבינים לבד דירה של 20 שנה, והמדד גם עלה מאז מ-40%, קצור, מבחינת רשות המסים, האיש הזה הפסיד ריאלית מיליון שקל. כמה זה באמת הפסד, אתה יודע שכל אחד יעשה את החשבון שלו. כן. בוא ניתן עוד דוגמה קלאסית, בחריש, כולנו מדברים על חריש, מישהו שקנה לפני 6 שנים דירה בחריש ב-800 אלף שקל, מכר אותה השנה במיליון 100. אתה יודע, אז ישר כל מי ששומע אותה נקפוץ ויגיד, הלו, קנה ב-800, מכר במיליון 100, ודאי כשהאינפלציה יחסית אפסית בשנים האחרונות, לפי מה שאני ואתה חושבים, הוא הרוויח 300 אלף שקל, אבל שוב, הוא שכנע את רשות המסים שהיו לו הוצאות כאלה ואחרות, ומבחינתם הוא הפסיד ריאלית 10,000 שקל. כלומר, אגב, חשוב שנבין, כלומר, מבחינתנו כאזרחים, זה אומר שהוא לא שילם שקל מס שבח למדינה, אז המדינה יכולה לנופף בזה שהוא הפסיד ריאלית, אבל בשורה התחתונה הוא קנה ב-800, מחר במיליון 100, לא בטוח שהוא עשה עסקה כזאת רעה, אבל שוב, אלה הנתונים הרגישים.
כן, אני גם, ככה אני מסתכל על עוד קצת דוגמאות, אני רואה כאן דוגמה בדירה ב... רמת גן, ברחוב זלמן, שאני לא יודע בדיוק איפה רחוב זלמן, אבל רשום לי כאן שהמחיר רכישה מישהו רכש ב... לפני 3 שנים, ב-3,050,000 שקל, ומחר ב-2.5 מיליון, כזה הפסד גבוה ריאלית.
אתה מסתכל על מקרה הקיצון, אנחנו לא יודעים מי קנה ומה קנה, ובוא נזכור, כן. כמו שאמרתי קודם, בגלל שיש לך אינטרס כזה גדול להוכיח שההפסד ריאלית, מספיק שאתה מזכיר, או אתה יודע, מכניס לבן אדם, בוא, תשלם לי 2.5 ועוד 300,000 על שכירות בשנתיים הקרובות. יש פה המון משחקים שיועצי מס, כן. ויכול ללמד אותנו איך עושים. אם אתה כל כך רוצה להראות שהפסדת על דירה, אנחנו מכירים את זה, כשאתה מוכר דירה אתה יכול לעשות הרבה מאוד, אפילו אני אקרא לזה פוידישטיקים, כי מספיק שאתה מוציא החוץ את הריהוט שהכנסת ומשלמים עליו בנפרד, ומספיק שאתה אומר לבן אדם, בוא, שנה ראשונה תזכור ממני את הדירה ורק אחרי זה הבעלות תעבור, יש הרבה אינטרסי עושש פה, ואתה מוכר לאחיין שלך ואתה רוצה שהוא יקנה במחיר הכי זול, אגב, שמס הרכישה שלו יהיה הכי יותר נמוך, ומה שהיה קורה לו היה קונה בדירה במחיר האמיתי, בסוף, 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 בוא ניקח את הנתונים האלה בערבון מוגבל, נזכור את האינטרס של משרד האוצר לנופף בהפסדים, אבל גם המספרים, שוב, 100 אנשים הפסידו נומינלית, 400 הפסידו ריאלית, לא אומר שזה לא קורה, אבל בוא נזכור גם את זה. בוא נזכור רגע עוד משהו, יש עוד נתון שבאוצר סיפור, זה שסך הכל, כל העסקאות, אותן 5,300 עסקאות שנעשו ברבעון השני, אז הרווח ההון הממוצע, הריאלי עמד על 400,000, זאת אומרת, עדיין אנחנו הרחק.
עדיין יש בשר, כן. תגיד, אז זהו, אני רוצה לדבר איתך באמת רגע על הנקודה הזאת. האוצר מוציא את הנתונים האלה בעצם בא ולבוא ולהגיד אולי שוק הנדלן זה לא שוק של, כפי שאמרתי קודם, one way ticket, בוא נרגיע, ובעצם, הוא בעצם בא ואומר אולי, מנסה באמצעות הנתונים האלה, מה, לצנן את השוק, לגרום למשקיעים לחשוב פעמיים אם רוצים בכלל להיכנס לשוק הזה, איך אתה מפרש ככה את
במיוחד, אתה יודע, האוצר מסתכל אחורה על 4-5 שנים האחרונות ומחפש הישגים בתחום הדיור, הוא לא מצא יותר מדי הישגים, אתה יודע, לא נפתח את זה פה, מחיר למשתכן מדשדש ושאר הצעדים די צולים, החברות הזרות וכו' וכו', איפה כן נעשה שינוי מאוד מאוד דרמטי, זה בכל נושא המשקיעים, המשקיעים שהיו משהו כמו 30% מהשוק לפני 5-6 שנים, היום הם מקרדים את 13-14% מהשוק, זה באמת מהלכים, אלה באמת מהלכים שהצליחו לאוצר בגלל שהעלו את מס הרכישה שלהם מ-5% ל-8%, בגלל שפיצלו את הפטור ממס שבח שהזכרנו קודם, שהם משלמים מקנייה למחירה, זה ניסיון להיות המסמר האחרון בארון, לשכנע אותך סופית, לא כדאי לך לקנות דירה להשקעה, לך תחפש אפיקים אחרים, כי אין לך רווח הון, כי בוא נזכור, באמת יש להם בעיה לא פשוטה, כי בסוף בסוף כשהריבית בחוץ היא כל כך נמוכה, בסוף כשאני עושה את החשבון שלי, לא מעט אנשים אומרים, אתה יודע מה, גם בלי רווח הון שווה לי לקנות דירה, כדי שתביא לי כל חודש את הצחירות הבטוחה שלה.
זהו, שפה בדיוק בהקשר הזה, אתה יודע, זה בעצם הבעיה הכי גדולה להערכתי של האוצר, שבאמת האלטרנטיבות, אם אני אדם שיש לו כסף ומחפש מה לעשות עם הכסף הזה, ואיפה אני אשקיע אותו, ואיפה אני אוכל להרוויח על אותו כסף הכי הרבה בעולם של ריביות נמוכות, שלא נראה שהוא הולך להשתנות בתקופה הקרובה, אפילו להפך אולי, אז אתה יודע, אז בסוף בסוף האלטרנטיבות האלה הן אלה שמנצחות.
נכון, לגמרי, ובוא נזכור עוד דבר, אתה יודע, בגלל כל הגזרות שנעשו על המשקיעים, אז הכמות דירות של משקיעים, אבל למשקיעים אנחנו יכולים לקרוא מזכירי דירה, כי בסופו של דבר זה כמעט היינו נוח, כי כל מי שיש לו דירה להשקעה, אתה יודע, רובן ככולם מזכירים, אז הכמות הדירות האלה שנמצאות היום בשוק הולכת ויורדת, בגלל שמעודדים משקיעים למכור דירות, ואנחנו מדברים על משהו כמו 20 אלף פחות דירות ב-4-5 שנים האחרונות שמשקיעים מכרו. בסופו של יום, כשההיצע יורד והביקוש, אנחנו יודעים, בתל אביב והסביבה רק עולה, אז יש לנו נכסים ומחירי השכירות פה עולים. איפה הם לא עולים, אגב? זה איפה שיש אנשים שהאוצר לא יקרא להם משקיעים, כי הם קנו דירה ראשונה, זה יכול להיות בחריש, באשקלון, בקריית גת וכולי, הם קנו שם וחשבו שהם ימשיכו לזכור פה, גבעתיים, תל אביב, הרצליה, לא חשוב איפה, ושם באמת יכולה להיות להם בעיה, אבל אגב, שם אנחנו אפילו לא מזהים את הבעיה, כי אף אחד לא קורא להם משקיעים. כולם נורא נהנים לחשוב שאלה רוכשי דירה ראשונה שקנו בשביל לגור, כשהם מקבלים את המפתח ומגלים שקשה להזכיר את הדירה שם, הם נמצאים בברוך אמיתי.
טוב, בוא תן לי ככה לסיום עצת זהב, אם אתה, עם כסף, אתה שואל את עצמך עכשיו, הייתי קונה דירה להשקעה, אבל אני לא ניכנס כמובן, זה עניין של אזורים ומחירים בכל מקום, וצועות פה וצועות שם, בגדול, תן לי את עצת הזהב שלך.
אז קודם כל באמת לדעת שאתה יודע, הבוננזה כנראה נגמרה, וגם לא לקנות בשביל, אתה יודע, אם תגיע הבוננזה אתה צריך לשמוח, אבל בסופו של יום מי שמחפש את הסחירות הסולידית, ואגב בסיכון מאוד מאוד נמוך, כי עובדה, אגב גם 8% שהפסידו ריאלית, זה גם הרי שבסוף המספרים נמוכים, מי שבונה על איזושהי סחירות 3-4% ומאמין שהריבית הנמוכה איתנו בשביל להישאר, שאגב זאת החזית באופן כללי היום שכלכלנים, אבל מה הם יודעים, יכול לעשות העסקה הזאת, אבל שוב, לא להתנפל על השוק, כי באמת הימים האלה נגמרו, ובזהירות, בזהירות, בזהירות, אמרת לא להיכנס לאזורים, אבל גם לזכור שבאזורי ביקוש, כנראה תמיד ימשיך להיות הביקוש, אנחנו רואים את בעיות התחבורה וכו', והפריפריה נפגעת ראשונה, וגם המוכרים בהפסד הון ריאלי, צריכים לזכור, בבאר שבע מדובר על 15% מהמוכרים, ובתל אביב זה רק 4% מהמוכרים, כלומר גם את זה
זכורים,
שהפסידו. שם למדינה יש קרקעות בלי סוף, ובתל אביב מה לעשות, המדינה מאוד מאוד מוגבלת, היא אמנם פינתה את שדה דוב, אבל בוא נראה מתי יוצב שם הנוף ראשון.
אוקיי, היה מעניין מאוד, תודה רבה דרור מרמור, עורך אתר מרכז הנדלן, פרשן הנדלן בעיתון מקור ראשון, תודה רבה דרור, להתראות בינתיים.
תודה חגי.
ביי ביי.
התחדשות עירונית, פינה בחסות קרסו נדלן.
שלום דן פרנס, מנכ״ל קרסו נדלן.
שלום חגי.
אנחנו מדברים עכשיו על השלב שבו בעצם אנחנו קוראים לו עוזבים את הבית. מה זה אומר בעצם המושג הזה עוזבים את הבית? אנחנו הדיירים עוזבים את הבית.
קודם כל זה יום מאוד משמח, הוא מרגש ומשמח. סוף סוף אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך של התקשרות מול מסע ומתן מול הדיירים, התקשרות איתם בחוזים, תהליך של טאבה, תהליך של הוצאת היתרי בנייה, תהליך של עבודה מול בנק מלווה שאמור ללוות פרויקט כזה. אחרי שעברנו את כל התהליכים האלו, אנחנו עכשיו סוף סוף מגיעים לשלב של פינוי הבניין, הריסה ותחילת עבודות הבנייה של הבניין החדש.
אוקיי. עכשיו, אני כדייר צריך לדאוג קודם כל שנסח הטאבו יהיה נקי מכל שיעבוד, זה משימה שלי.
זאת משימה שבסופו של דבר היא נופלת על הכתפיים של היזם. אנחנו כיזמים לוקחים גם יועצים שמלווים, יועצי משכנתאות שמלווים את התהליך הזה, על מנת לנקות את ה, כמו שאתה אומר, את הנסח, והדבר הזה נעשה כנגד הוצאת ערבויות חוק מחר. ערבויות בנקאיות שניתנות גם לדיירים וגם לבנקים שהעמידו לאותם דיירים משכנתאות. זה תהליך מורכב שמצריך באמת עבודה פרטנית מול הדיירים, מול כל דייר ומול הבנק שנתן לו הלוואת משכנתה בזמנו.
עכשיו, שמדובר על השכר דירה שבעצם היזם משלם לדייר שעוזב, מה זה אומר? הדייר הולך ובוחר לו נכס איפה שהוא רוצה ואומרים לו, תשמע, אתה מקבל מאיתנו מימון X ותבחר לגור איפה שאתה רוצה, על מי מוטלת בעצם האחריות של העניין הזה?
המימון הוא מגיע מהיזם. המנגנון המקובל הוא שבסמוך לפינוי הדירות, שמאי שהוא שמאי של הדיירים, שנבחר על ידי הדיירים, ושכרו משולם רק על ידי היזם, נכנס לכל דירה ומעריך את דמי השכירות הראויים לאותה דירה ותיקה, ואת הסכום, את אותם דמי שכירות, היזם מתחייב לשלם לדייר למשך כל תקופת הבנייה. הדייר אמור למצוא לעצמו דיור חלופי, ולפחות אנחנו, בחברה שלנו, אנחנו מסייעים לדיירים בתהליך הזה, וכמובן, מעבר לכל ספק, מסייעים ל... אוכלוסיות יותר מוחלשות, לאנשים מבוגרים או לאנשים עם צרכים מיוחדים. אנחנו עושים את זה גם מכיוון שאנחנו מעוניינים בסופו של דבר לתת שירות טוב לדיירים, וגם מכיוון שאנחנו מעוניינים שתהליך הפינוי יסתיים בזמן סביר, על מנת שנוכל להתחיל בעבודות הבנייה.
אוקיי, ומה קורה במצב שבו נגיד, אנחנו מדברים על פינוי בינוי רחב באיזשהו אזור מסוים, ואני נדרש כתוצאה, כדייר, כתוצאה מה... הליך הזה בכלל ללכת לגור באיזשהו מקום אחר, ונגיד שהשכר דירה שנקבע לי הוא לא מספיק לי למקום אחר?
אז יש מנגנונים בדרך כלל בהסכמים עם הדיירים שנותנים מענה לדבר הזה. לדוגמה, מגדירים שהשמאי שאמור לקבוע את דמי השכירות, יקבע את דמי השכירות הראויים לפרויקט, לבניין הספציפי, וגם לבניינים דומים בשכונות שקרובות לשכונה הרלוונטית. ובאופן הזה הם בעצם מאפשרים הרחבה של העירייה גם לשכונות נוספות.
היה וסידרנו את כל העניין ושכרתי כבר מקום חלופי וכל זה, ואז יש את ההליך עצמו שבו בעצם באים, עוזים לי את הדירה ומעבירים אותי.
נכון, העלות של העברת הדירה הלוך וחזור היא גם על חשבון היזם. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, פרויקט הוא פרויקט שבו הדיירים לא מוציאים שקל מכיסם.
בוא נדבר רגע על הנושא של העיתוי הפינוי, איך הולך התהליך הזה?
בדרך כלל מה שמקובל זה שהדיירים מקבלים מהיזם הודעה מוקדמת בסדר גודל של 90 יום לפני המועד שמיועד לפינוי הדירות, וגם לתאריך הפינוי עצמו מוקצב בחוזה זמן, בדרך כלל סדר גודל של 3 חודשים, מכיוון שברור שהדיירים נדרשים למצוא לעצמם דיור חלופי ונדרשים גם לבצע את המעבר, והדבר הזה לא יכול להתבצע ביום אחד.
אוקיי, תודה רבה דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן. ועכשיו לפינה נקודה על המפה, והפעם אנחנו בשכונת שחמון באילת. שלום גיל דנינו, זכיין ובעלים של רימקס רויאלטי באילת.
שלום, שלום.
אז בואו קודם כל, שכונת שחמון, אני מניח שאולי חלק מהאלה שמקשיבים לנו עכשיו שמעו את השם הזה, אבל לא בדיוק יודעים מה זה אומר שכונת שחמון. אז בואו תסביר לנו קצת מה זה אומר, איפה היא ממוקמת באילת.
שכונת שחמון היא קודם כל השכונה הדרומית ביותר באילת. היא בין השכונות המבוקשות ביותר בעיר, לנכסי נדל"ן. השכונה עצמה מורכבת ממספר רובעים שחלקם חדשים מאוד שעדיין נמצאים בבנייה, וחלקם ישנים יותר. והיא די מגוונת, עשירה ב... תשתיות, עשירה בבתי ספר, מתנסים, פארקים וכן הלאה.
אוקיי, עכשיו היא בנויה גם מבניינים משותפים וגם מבתים פרטיים, או איך זה עובד שם?
כן, היא בנויה גם מבתי קרקע, גם מבנייה רבויה, בתים משותפים. יש שם מגוון גדול מאוד של אפיון של נכסים, גם דירות קטנות, גם דירות גדולות.
אוקיי, אז בוא תן לנו, אז בוא תן לנו קצת דוגמאות לדירות, כן, תן לנו קצת מחירים עם, עם גדלים של דירות.
אוקיי, קודם כל צריך לציין שיש קצת שוני בתוך השכונה עצמה, במחירים ברמת האזור שבתוך השכונה עצמה, לדוגמה יש אזור בשחמון שנקרא רובע 6, שזה החלק החדש יותר של שחמון, ושם זה מאופיין בעיקר בדירות יוקרה ווילות, והמחירים שם קצת גבוהים יותר, של, אני אתן דוגמה, אז דירות 4 חדרים עם מרפסת, נעות באזור 1.5 מיליון, כשבשחמון הישנה יותר זה יורד לאזור 1.4 מיליון.
זה כל הפער בין החדש לישן, 100,000 שקל בערך?
כן.
אוקיי. אוקיי. שזה בניינים חדשים לכמה קומות בערך?
בניינים לא גבוהים, באזור 4 קומות ברובם.
אוקיי. שזה דירות חדשות, 4 חדרים, סביבות 1.5 מיליון, כן. באיזה עוד דוגמות אתה...
ברובע 6 זה שפמון.
כן.
ובעזרום השנים יותר, כמו שציינתי, 100,000 פחות. וילות ברובע 6 נעות בין 3-5 מיליון, זה כמובן תלוי גודל מגרש, ותלוי גודל הווילה עצמה, והסטנדרטים. יש פנטאוזים... יפהפיים עם ברכות שחייה ונוף לים באזור ה-2-3-2-4, ויש דירות גן שנעות, דירות גן של 4 חדרים, גם כן באזור 1.5 מיליון, דירות 3 חדרים באזור 1.3 מיליון.
יש דירות גם יותר גדולות, נגיד 5 חדרים ודברים כאלה?
הפנטאוזים והבילות מן הסתם הם 5 חדרים ומעלה, אבל כן, יש גם דירות 5 חדרים בבניינים משותפים, מחירים נעים בסביבות 1.6 מיליון, 1.7 מיליון, שוב תלוי בניין, אם יש נוף, אין נוף. המשמעות של נוף באילת היא מאוד קריטית, כי כמו שאתה יודע, יש לנו עיר יפהפייה, ואם המרפסת ככה פונה לנוף פנורמי לים, אז הערך שלה מן הסתם עולה.
אוקיי. עכשיו, אני מבין שבעצם בעלי הנכסים בשכונה הם גם אילתים שגרים בנכסים האלה, אבל גם משקיעים שרכשו את הנכסים האלה למטרות השקעה וצועה, נכון?
נכון, חלקית, כי
בשחמון
יש לא העיר המועדפת על המשקיעים.
לא השכונה המועדפת.
לא השכונה המועדפת, כן. מאחר והשכונה היא יותר יקרה מרוב חלקי העיר, ככה שהצועות שם הן יחסית נמוכות, גרים שם בעיקר משפרי דיור ומנפתם אלטים. המשקיעים יותר נוטים ללכת למרכז העיר ולשכונות הישנות יותר, שם המחירי הדירות נמוכים יותר והצועות גבוהות יותר.
אוקיי, ובכל זאת בוא תספר לנו קצת מחירי שכירות בשכונה, ככה אם בכל אופן ישנם נכסים שהם להשכרה ולא מאוישים על ידי אלה שרכשו אותם.
קודם כל חייב לציין שבאילת הביקוש לסחירויות הוא מאוד 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 גבוה, ולכן המשקיעים מאוד מאוד אוהבים את העיר הזאת. נדיר שדירה עומדת ריקה לאורך זמן. יש ביקושים לכל סוגי הדירות בסחירויות, מקטנות ועד גדולות. רמות מחירים בשחמון על דירות 3 חדרים ממרפסת נעות סביב 4,000 שקל לחודש, 5 חדרים דירה רגילה בסביבות 5-5.5, ודירות יוקרה כמו פנטאוזים 5 חדרים יכולים גם להאמיר לאזור ה-7,500 שקל, וילות מושכרות באזור ה-10-12,000 שקל בחודש.
כן. אוקיי, ואמרת שגם השכונה מאופיינת בשירותים קהילתיים ומסחרים וכאלה, שמבחינת התשתית למי שגר באזור היא נוחה.
היא מאוד נוחה. יש הכל מהכל, גם מרכזים מסחריים, פארקים, מתנסים, בתי ספר איכותיים. גם שחמון היא עיר, שוב, שכונה, סליחה, מאוד ייחודית בנושא של התשתיות חשמל, שהכל תת-קרקעי. אתה לא תראה עמודי חשמל בשכונה הזאת. היא שכונה שהיא מאוד יפה ונקייה ומסודרת, ולכן יקרה יותר ומבוקשת יותר.
כן. טוב, אוקיי. למדנו, השכלנו, נשמע מעניין, ונגיע לשחמון אולי. תודה רבה, גיל דנינו, זכיין ובעלים של רימקס רויאלטי באלה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ביי בינתיים. עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת גם באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.